על מחלת האור פסוריאזיס, שירות הציבור. מוגש בחסות חברת ינסן, ואינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי.
ביולי 2011 נפל דבר במציאות הקרויה ריאליטי. קים קרדשיאן, דוגמנית ואישה מפורסמת מתוקף היותה... מפורסמת? מודיעה לעולם, יש לי פסוריאזיס. קרדשיאן מגלה במהלך צילומי פרק לתוכנית הריאליטי הקרדשיאנס, כי יש לה פריחה עיקשת באור שאינה מוסברת, והיא נחרדת לגלות, נכתב בדיווח עיתונאי אי שם ברשת, שיש לה מחלת אור שאינה בת ריפוי, אבל עם זה ניתן לטפל במחלה הזו. אמא שלי מתמודדת עם זה שנים רבות, כתבה בבלוג שלה והמשיכה, מזל שיש לי עם מי לדבר על זה. בתוכנית הטלוויזיה עצמה היא אומרת, אנשים לא מבינים את הלחץ המופעל עליי להיראות מושלמת. וכך, בשלושה משפטים, ניתן כנראה לסמן את הטריטוריה עליה חולשת המחלה. יש שיאמרו המצב הרפואי, הקרוי פסוריאזיס. אין סכנת חיים. אין ריפוי. יש טיפול. היא נמשכת שנים רבות. זו מחלה כרונית אחרי הכל. משפיעה מאוד על הנראות, ההתפרצות פתאומית. מלחיצה כמו כל מצב רפואי אחר, וכאן אני מוסיף, עשויה להשפיע עד מאוד על הלך הרוח של הסובלים מהמצב הזה. בפרק היום נלמד מהו פסוריאזיס. למה זה בעצם קורה? ספוילר, לא ממש ברור, כמו עם כל מחלה אוטואימונית. מה קורה למי שסובל מפסוריאזיס? ואיך ניתן לטפל במצב הזה? דוקטור חגית מצ היא רופאת אור, מנהלת שירות פוטותרפיה ופסוריאזיס במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, ומנהלת תחום הפוטותרפיה באסותא. השאלה הראשונה שהגיוני לשאול אותה היא, בעצם, מה זה אור?
אור זה בעצם מעטפת. זה בעצם המעטפת של הגוף שלנו, שזה בעצם האיבר הכי גדול. ומה שיפה באור זה שבעצם אפשר לראות המון דברים באור שהם ביטוי למשהו פנימי. אז המעטפת שמצד אחד יש לה תפקיד נורא חשוב כהגנה, הגנה בפני דברים שיבואו מבחוץ פנימה, ודברים שלא יובדו מבפנים החוצה. אור זה לא דבר אחד, בעצם כמו עוגת שכבות. אז בגדול מחלקים את האור לשלוש שכבות. יש את השכבה העליונה, מה שאנחנו קוראים אפידרמיס, החלק השטחי, יש את השכבה האמצעית, הדרמיס, החלק של האלסטיות, ויש את השכבה העמוקה יותר, שזה שכבת השומן, הטאטור או ההיפודרמיס. וגם המחלות השונות, אגב, אפשר לחלק אותן לפי איפה הן ממוקמות. אבל חוץ מזה, האור מבחינתי זה איזה סוג של מראה, מראה של בן אדם שעומד מלי, ואני יכולה המון דברים ללמוד מהאור הזה.
מה את רואה?
אז אני יכולה לראות, למשל, חשיפה לפעמים לשמש, ואני יכולה להסיק לגבי עבודה של אנשים. אפשר לראות סימני גרד על האור, למשל, אפשר ללמוד מהם דברים. כל מיני מחלות שהן אור ראשוניות או משניות, שאפשר לראות על הבן אדם שיושב לפנינו. למשל, פסוריאזיס זה מחלה יחסית שטחית. יש מעורבות של הקסקסת הזאת. אם מחלה שאתה רואה מעורבות, אתה רואה קסקס, זה אומר שהיא בדרך כלל מחלה מאוד שטחית.
Mm-hmm.
בסדר? אז אנחנו ככה יכולים לנחש. לפעמים אתה רואה מחלות שהן ככה, מין כמו בליטות על האור, אבל האור נראה תקין לחלוטין. בדרך כלל המקור עמוק יותר. יש לזה משמעות לעובדה שאתה מחלק את האור לשכבות, ואתה ממפה מחלה לפי המיקום שלה באור.
מה זה פסוריאזיס? או שמה עליי לשאול, מה היא ספחת?
אני חושבת שהמילה האמת פסוריאזיס מוכרת גם לעם. אני חושבת שנכון יותר להשתמש בה, למרות שאוקיי, תלוי, נשאלת האקדמיה ללשון. אבל לא בטוח, אגב, שזה הספחת שאליה אנחנו מתכוונים. יש כל מיני תיאוריות, אם זה באמת ספחת, זה הפסוריאזיס, אבל זה משהו אחר. בכל אופן, פסוריאזיס זה מחלת אור דלקתית. שמה שמאפיין אותה זה שיש איזשהו ייצור יתר של אותם תאי קסקס, ככה באופן רגיל האור שלנו מתחלף ב-X זמן, אבל בפסוריאזיס אותם אנשים החלופה היא הרבה יותר מהירה, וכתוצאה מזה אנחנו רואים את הקסקס, ואנחנו רואים גם עודף או דלקת בצורה מאוד משמעותית, זאת אומרת, זו מחלה שהיא מאופיינת גם בדלקת, בכתמים אדומים, גם בקסקס לבן. אנחנו אגב לא יודעים להגיד מה השחקן הפעיל יותר, האם רק הקסקס או הדלקת שעושה את זה, אבל הכל ביחד ככה מתערבב. וחוץ מזה, פסוריאזיס, אנחנו היום טוענים שבגלל שיש דלקת באור, אבל במצבים קשים יותר, יש גם מעורבות של מערכות נוספות, ולכן יש כאלה שיגידו שזה לא רק מחלת אור, אלא אפשר להסתכל לה כמחלה סיסטמית עם מעורבות של מספר מערכות בנוסף.
עוד נגיע לביטויים נוספים שלה, בקצה הסקאלה, אבל לעת עתה, אחד הדברים החשובים אותם ציינה דוקטור מצי, העובדה שמדובר במחלה שטחית. אבל היא תהיה גם הראשונה לציין שהשטחיות באור אינה מעידה כלל וכלל על האופן בו המחלה הזו נתפסת. סטטיסטית, מתוך 250,000 החולים במחלה הזו בארץ, יש מבין המאזינים כעת מי שחולה או חולה במחלה הזו, או לפחות מכיר מישהו שסובל מהמצב הרפואי הזה. לכ-3% מהאוכלוסייה יש פסוריאזיס. המחלה האוטואימונית הכרונית הזו אינה מבחינה בין גברים לנשים, בין מעמדות סוציו-אקונומיים, השכלה, הכנסה, למעשה, לא משנה מה הפרמטר הסטטיסטי שתבחרו לכם, כולל אגב קבוצות גיל, לרוב המחלה עשויה להתפרץ בעשורים השלישי-רביעי או בעשורים השישי-שביעי, אבל יש גם ילדים שסובלים מפסוריאזיס. בכולם תמצאו מישהו שיש לו המצב הזה. אבל, וכאן נכנסת כוכבית חשובה, יש למחלה הזאת מאפיינים גנטיים, לאו דווקא תמיד תורשתיים. אומנם מוכח כי למי שיש במשפחתו אדם הסובל מפסוריאזיס, עולה הסיכוי שיפתח בעצמו את המחלה, לעתים המחלה עשויה להתפרץ סתם כך, כי ככל הנראה לאותו אדם, גנים ספציפיים שיכולים להביא להתפרצות המחלה. אז מה בעצם קורה בפסוריאזיס? העור שלנו מורכב תאים-תאים. דוקטור מצ דיברה על 3 שכבות עיקריות לאור. האפידרמיס, השכבה העליונה, הדרמיס, שכבת ביניים שבה נמצא את מערכת העצבים, את בלוטות ההזעה, וכלי הדם ומעברי לימפה, ושכבת שומן המתחברת לשריר. השכבה העליונה של האפידרמיס, עילית האור בעברית, החלק של אור הבא במגע עם העולם, מורכב גם הוא משכבות אחדות, בין 4 שכבות ברוב חלקי הגוף, ל-5 שכבות בכפות הידיים ובכפות הרגליים. השכבה העמוקה ביותר של האפידרמיס, השכבה הבזלית, מורכבת מתאי גזע שיכולים להתחלק לאחד משני סוגים עיקריים. תאי אור הנקראים קרטינוציטים, חלקם אגב הם תאי עצב חישתיים, ותאי מערכת חיסון בעור. זו גם השכבה בה נמצא את התאים המבטאים את צבע עורנו. השכבה הזו מייצרת תאים כל הזמן ודוחפת כלפי מעלה את התאים הבוגרים יותר. השכבה הבאה נקראת השכבה הקוצית, הספינלית. בשלב הזה, התאים עודם מלאים ויפים, הגם שהם נראים מעט קוצניים, והגרעין שלהם איתן. ככל שהקרטינוציטים הולכים ומתבגרים, ונדחפים מעלה-מעלה, הם מאבדים את הגרעין שלהם, הופכים שטוחים, ולמעשה, מתים מוות איתי. אך, טרם לכך, הגענו לשכבה הבאה, השלישית במספר, השכבה הגרגרית. התאים שמאבדים מנפחה משחררים מהם ליפידים שיוצרים מעין שכבה שומנית המהווה בסיס לשכבה הבאה מעליה. כאן מגיעים לפיצול מסוים. השכבה הבאה שהתאר נמצאת רק בחפות הידיים ובחפות הרגליים. היא השכבה השקופה, לוסידום. וקיומה מייצר אור עבה יותר באזורים שעובדים הכי קשה. מעל השכבה הזאת, שהיא השכבה העליונה והחיצונית בכל חלקי הגוף, השכבה הקרנית, קורניום, נמצא את תאי האור המתים כשהם מונחים האחד על השני. ועל אף העובדה שאנחנו מכנים אותם תאים מתים, שכן כבר אין להם גרעין והם איבדו מנפחם, הם עמידים מאוד בשפשוף, שחיקה וגירוד. מרגע היווצרות התא הקרטינוציטי ועד לרגע שבו הוא הופך לשכבת האור העליונה ביותר ונושר לו והופך אבק, עוברים בין 2-5, תלוי בגילו של האדם. למעשה, בכל 48 ימים, האפידרמיס כולו מוחלף, כולל שכבת הבסיס. למה אני מספר לכם את כל זה? כי בשכבה הבזלית, שכבת הבסיס של האפידרמיס, מיוצרים גם תאי לנגרהנס, תאי מערכת החיסון ההוריים, שאותם יפיין לראשונה פול לנגרהנס בשנת 1868, שתפקידם להיכנס לפעולה ברגע בו ינסה פולש חיצוני להיכנס לגוף מבעד לאור. וכאן מתחיל הסיפור של הפסוריאזיס. כמו בכל מחלה אוטואימונית, הגוף מתחיל למעשה לתקוף את עצמו כתוצאה מזיהוי שגוי של העצמי, כתוקף. תאי לנגרהנס מזהים בטעות את התאים הקרטינוציטים מהשכבות העליונות יותר, אותם תאים שהזדקנו ועברו דירה למעלה, כפולש. ואם הזכרנו את קצב ההתחדשות כחודש בממוצע, אזי שאצל מי שיש לו פסוריאזיס, קצב ההתחדשות בעקבות העבודה המואצת של תאי החיסון הוא פי 27. זאת ועוד, גם ההתמיינות שלהם לקויה. ואז העין רואה את התופעות של אור מודלק, מגורה ואדמומי עם קסקסת כסופה, ובעיקר החולה חש כאב, גרד ותסכול. ההבחנה לפסוריאזיס באופן כמעט מוחץ היא הבחנה קלינית, על פי תסמינים שניתן לבחון אותם בביקור אצל הרופא.
פסוריאזיס, שואלים אותי, איך אתה יודע שיש פסוריאזיס? אז קודם כל הקליניקה. אור זה עניין של ניסיון, ויש את הקלאסיקה, יש דברים, שאתה עיר באמצע הלילה רופא אור, ויגיד לך, זה פסוריאזיס, זה לא פסוריאזיס. אבל לא תמיד. ובאמת יש את ההיסטולוגיה וביופסיה, אבל אוספיט זין זה אחד הסימנים שהוא מאוד מאוד פתוגנומוני, הוא מאוד מאפיין פסוריאזיס.
סימן אוספיץ הוא תסמין שנקרא על שמו של היינריך אוספיץ, דרמטולוג יהודי אוסטרי בין המאה ה-19, שהיה בין השאר המוציא לאור של ירחון מדעי לדרמטולוגיה ואגבת, כך שמו. אוספיץ היה הראשון לתאר תופעה ייחודית לחולים בפסוריאזיס.
אם אנחנו מקלפים את הקסקס, אנחנו רואים טיפת דם. והסיבה לזה, שאם אנחנו מסתכל קורלציה בגלל המבנה של האור, יש איזו עלייה של כלי דם למעלה, גבוה יותר לפני השטח, ואז שהם מקלפים מלמעלה, רואים את הטיפת דם. וזה בהחלט משהו שיכול לעזור בהבחנה של פסוריאזיס, במקרה שאנחנו לא בטוחים עד הסוף. בדרך כלל, אתה עושה הבחנה של פסוריאזיס לפי הקליניקה, משהו מאוד מאוד אופייני. רוב המקרים זה קליניקה, אבל ביופסיה היא בהחלט לא מילה גסה בשביל לעשות הבחנה של פסוריאזיס, ואנחנו נעזרים בה לא מעט.
ישנם 5 סוגים עיקריים של פסוריאזיס, הגם שיתכנו תתי סוגים, כמו בכל דבר ברפואה.
הצורה הכי שכיחה זה באמת הפלאק טייפ. זה אותם נגעים שמי שיורד לים המלח רואה את זה הרבה, כתמים אדומים, גדולים, עם קסקסת טובה, הפיזור הקלאסי זה מרפקים, ברכיים, קרקפת, יכול להיות בכל מקום. וזו הצורה שכיחה, אגב, גם בילדים וגם במבוגרים. הצורה הבאה זה הצורה הטיפתית, זה כמו טיפות גשם. זו הסיבה שככה זה נקרא. נגעים קטנים, די שטוחים, עם קסקס עדין עליהם. יכול להופיע גם בכל גיל, אבל זה דווקא גיל שאנחנו רואים יותר בגיל הבגרות, שנות ה-20. יש פסוריאזיס בכפלים, שהיא פשוט הפסוריאזיס ההפוכה. זה האינברס, שהיא פחות שכיחה. ואגב, כל אחד מהדברים האלה יכול להופיע בנוסף, זאת אומרת, לא חייב להיות רק סוג אחד. יש את הצורה הפוסטולרית, שיכולה להיות או משהו ממוקד, אנחנו אומרים פלמו פלנטר, כאילו כפות ידיים, כפות רגליים, אבל יכול להיות גם צורה מפושטת. ויש את האריתרודרמה, שזה בעצם האור האדום, שאני כאן אומרת את זה כהמשך ישיר בעצם לפסוריאזיס, אבל צריך לזכור שיכול להיות לזה, אריתרודרמה יכולה להיות ביטוי להרבה דברים אחרים, זאת אומרת, לא רק פסוריאזיס, אבל זה כן נחשב כאחד הסוגים.
מה גורם לשוני?
למה זה מופיע אצל כל אחד משהו אחר? אני חושבת שזה תלוי בגנטיקה, בסופו של דבר, ואין לי הסבר להגיד למה אחד יפתח את זה ואחד יפתח אחר, אבל אנחנו יודעים שיש אנשים שמפתחים רק סוג מסוים, ויש אנשים שמפתחים את החלק של האינברס, אני לא יודעת להגיד לך, ואין לי דרך גם להגיד מי יפתח מה.
והעובדה שזה מפושט או מצומצם?
אז תראה, אנחנו יודעים שיש מצבים שמחמירים, אתן לך סתם דוגמה. אז למשל, מישהו שיש לו אסתמה ופסוריאזיס, ובגלל האסתמה שהיה בהתקף מאוד קשה, נתנו לו סטרואידים דרך הפה בכמויות. אנחנו יודעים שזה משהו שברגע שהוא יפסיק, תהיה החמרה למשל. זאת אומרת, יש דברים כאלה. חיכוך למשל, הפסוריאזיס ההפוכה, אנשים שהם שמנים, יש יותר חיכוך, אז מן הסתם, הפסוריאזיס אינברסה שלהם יותר קשה לטיפול.
ההתמחות היא התמחות באור ומין.
נכון.
ופה, וזה משהו שמעניין אותי, למה לא נגעת בעניין העובדה שהנגעים הפסוריאטיים יכולים להיות גם בברי המין?
האמת שכן, ולא רק זה, אלא אני אוסיף ואומר שהרבה פעמים הפסוריאזיס, נגע ראשוני, יכול להופיע באיבר המין, בעיקר אצל גברים, האמת גם אצל נשים וגם אצל גברים, אבל חלק מהסיבה מוסבר, ההסבר לזה זה שיש משהו שנקרא תופעת קבנר, וזו תופעה שאומרת שבכל מקום של חיכוך תופיע אותה מחלה ממנו המטופל סובל. ומן הסתם, בגניטליה, בגבר, אנחנו רואים את המושג הזה, אבל...
אז כל מי שהייתה לו שפשפת בצבא, זה כאילו...
אבל זה לא נראה אותו דבר. זהו, כאן באמת לא להתחיל מחר לחשוב, כולם בצבא יעמדו ויש להם פסוריאזיס, אבל המושג הזה של אור ומין הוא לא בגלל זה. זאת אומרת, מין זה פשוט כי יש הרבה מחלות מין שהביטוי שלהם הוא באור, ומכאן זה בעצם נבע.
ואוספיץ כנראה אחראי גם לזה. כשמבקשים לבחון מה הם הגורמים להתפרצות המחלה, תמצאו ודאי סטרס, עקה בעברית, כגורם תורם באופן משמעותי. כשביקשתי מדוקטור מצ להתייחס לעניין, היא ביקשה לחדד דבר מה.
אני אפריד בין שני דברים. אחד, הנושא של סטרס כגורם להתפרצות, זה נכון שזה מאוד מקובל, נכון שזה מופיע בכל מקום, אבל היום אנחנו מסתכלים על זה קצת יותר בחשדנות. כי כשמיפו את זה, ויש דווקא עבודה מאוד יפה מאחד מבתי החולים בארץ, כשמיפו את ראו את זה, כשאנחנו אומרים סטרס, כל אחד ידווח על סטרס. האם סטרס הוא הזה, הוא באמת הסטרס שגורם? אנחנו הרי חיים במדינה מטורפת. והמון אנשים שאני רואה, לא יכולה לנקוב לך באחוזים, לוקחים היום תרופה כזו או אחרת, בשביל להירגע, כי הוא מרגיש שהוא בלחץ, קשה לו בעבודה, המון שעות, הם מותשים כולם, זאת אומרת, לא בטוח שזה באמת הסיבה. כי היום מתחילים ואומרים שבעצם סטרס צריך להיות סטרס מאוד משמעותי. זאת אומרת, אני לא אתווכח עם מישהו שאומר לי חס ושלום, כן, הייתה תאונה לב, ומישהו קרוב לי נפטר, או גירושים, או נפצעתי בקרב, אין לי ספק שזה משחק תפקיד, אבל הסטרס שנורא קל לנו להגיד, כי אנחנו חיים בעולם סטרסוגני, אני כל היום רץ, אני לא אוכל כלום, אני עובד כמו מטורף, הבוס שלי, אני עדיין חושבת שזה לא בהכרח גורם ישיר להופעת התפרחת, והחלק המשמעותי הוא החלק הגנטי, ועל זה עוד דברים, ולא תמיד אנחנו יודעים מה.
כי כמות החולים בארץ היא הממוצע העולמי.
לכאורה כולם היו צריכים פחות או יותר לפתח פסוריאזיס. מצד שני, כשיש לך את המחלה, ויש לך סביבה שהיא לא תומכת, או לא מבינה, אז זה מין מעגל כזה, שזה באמת יכול להסביר את למה אני לא מצליח להתאושש, או להרים את הראש, או, ואז אני נכנס למין, ולא בא לי לטפל יותר, ונמאס לי. אז החלק הזה, אין לי ספק שהוא קיים. האם הסטרס הראשוני הוא זה שגורם להתפרצות? אני לא יודעת להגיד לך, זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד לך, סטרס כזה לא עושה, והסטרס הגדול יותר הוא כן עושה, ואצל האיש הזה, הסטרס הזה הוא לא משמעותי, וזאת אומרת, זה גם משהו שאני... אני לא יודעת להגיד לך עד הסוף אם אנחנו יודעים את הכל. ומהסיבה הפשוטה שאני חושבת, ולמה אני אומרת לך, אני חושבת שהכל הוא בסופו של דבר בגנטיקה, כי אם זה הייתה לגמרי אותה מחלה אצל כולם, אז כולם היו מגיבים לאותה תרופה. ואנחנו לא מצליחים לדעת מי יגיב למה, עדיין, ואנחנו רואים שלא כולם מגיבים לאותם דברים, אז אני משערת שכנראה יש איזושהי שונות או ניואנסים קטנים בין מחלה למחלה או בין ביטוי אחד לשני.
אז כנראה פסוריאזיס זה איזשהו סל?
זה נכון להגיד, בכל מקרה. זה סל של מחלות אולי, זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד סל של מחלות, זה סל של ביטויים, הייתי אומרת, קליניים, זה יותר נכון. פסוריאזיס זה סל של ביטויים קליניים, שהחלק הגנטי הוא החלק המשמעותי, וכנראה שזה מה שקובע את הביטוי בין אדם לאדם, בנוסף לזה עוד כל מיני גורמים נוספים שמתערבים, זיהומים למשל, או תרופות, או דברים אחרים. אבל הייתי נזהרת מלהגיד שזה סל של מחלות, הייתי אומרת יותר שזה סל של ביטויים שונים קליניים.
על מחלת האור פסוריאזיס, שירות לציבור. מוגש בחסות חברת ינסן, ואינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי.
היא לא מסכנת חיים.
בגדול, לא. היא לא מסכנת חיים.
אבל היא פוגעת באיכות החיים.
אבל היא פוגעת באיכות החיים. בהחלט יכולה לפגוע באיכות החיים, לפעמים אובייקטיבי, כי באמת שטח מאוד משמעותי, או הנראות יכולה להיפגע, וחלק מהמקרים היא פוגעת באיכות החיים, כי זו התפיסה שלי את המחלה. זאת אומרת, יש אנשים שיש להם פלאק בודד, לפעמים באים אליי לקליניקה, הייתי אתמול אצל רופא אור, ועושה לי הבחנה של פסוריאזיס, ומאז אני לא ישן, או דברים כאלה, וכשאתה מסתכל, אז אתה רואה שיש למישהו באמת שני פלאקים, או מה שאנחנו קוראים שני נגעים על המרפקים. והוא חי עם זה מצוין, עד ששמו לו את הכותרת הזאת של פסוריאזיס, ומהרגע ששמו לו את הכותרת הזאת, אז חייו לא חיים.
וכדי להבין מדוע חייו אינם חיים, די להסתכל על איך החברה תופסת את החולים במחלה הזאת. כולנו, גם מי שאינו רופא אור ואינו מוסמך באבחון, נוטים לייחס תכונות של בריאות וטוהר לאור נקי וצעיר, נקי מחטטים, מפצעים, מסריטות. קשה להסתיר את הנראות של הפסוריאזיס, ומי שחולה בה, בייחוד בעת התפרצות, חש צורך לעשות כן. סקר שערכה אגודת הפסוריאזיס הישראלית, מגלה שכ-20% מהישראלים סבורים שמדובר במחלה מדבקת. ככל שהנשאל היה צעיר יותר, כך עלתה הסבירות שיראה במחלה מדבקת עד כדי שליש מהנשאלים עד גיל 24. המחלה אינה מדבקת ואינה מסכנת חיים, אבל האופן שבו היא נתפסת מביאה לכך שהחולים בה מתחילים לחיות בהסתרה ובתחושת בושה כללית, שבתורן מייצרות תסמיני דיכאון והתנהגויות שבשיאן הימנעות מפעילויות מסוימות והתנתקות ממעגלים חברתיים. כתוצאה מכך, נרשמות תופעות של עלייה במשקל ומחלה שבעיקרה אסתטית עשויה להביא לתופעות שאין להן דבר וחצי דבר עם מחוללי המחלה עצמם.
היו לי כמה וכמה מקרים, ולא אחד ולא שניים, של אנשים שבאו אליי וביקשו ממני מכתב לאישה שזה לא מדבק, או לילדים שזה לא מדבק. ויש מקרים שהם קוראים, הם באמת, אתה יודע, אני עצוב לי. מה שעצוב, שאתה חושב שאתה בא הביתה, ובת הזוג שלך או בן הזוג שלך נגעל או לא נעים, או פוחד להידבק, ואתה נותן מכתב, הדבר הזה לא מדבק, או אתה עושה את הכל לשפר, זה... אתה יכול להבין מאיפה זה בא. והנראות הזאת, גם שאתה מסתכל על מישהו ואתה אומר, זה לא הדבר הכי חשוב, כי ככה אנחנו מחנכים, כי זה לא הדבר הכי חשוב. בעצם חשוב מה מסתתר מאחורי, זה הרבה פעמים סוג של משהו שקל לנו להגיד, אבל להרבה אנשים קשה באמת להאמין בזה, או להפנים את זה, או להתנהג בצורה כזאת, וזה בעיה מאוד משמעותית.
מה זה עושה לך בתור הופעה כשמישהו בא ומבקש מכתב כזה?
האמת שעצוב נורא. עצוב נורא, ואני בדרך כלל, לפני שאני נותנת את המכתב, אני יושבת לדבר. זאת אומרת, אני אומרת, אני אתן לך את המכתב, אבל בוא נדבר. יש גם הרבה מקרים שאני מבקש להביא את הבן או בת הזוג לשיחה. והסיבה שאני עושה את זה, זה באמת לנסות לענות על שאלות שאת חלקם לא נעים להם לשאול, והם מוצאים רק בבית. תראה, זה סוג של בורות בו הפחד הזה בלהידבק, בסדר? אבל מצד שני, כשאתה נמצא עם בן זוג הרבה זמן, אז זה מעבר לזה. זאת אומרת, כל הנושא הזה של להיות ביחד בכל מצב, וללוות וכו', נורא עצוב לי שאני רואה את הדבר הזה. נורא.
כשבוחנים את הטיפולים המוצעים לחולים בפסוריאזיס, אחד המושגים הנרדפים הוא ים המלח. ואכן, ישראלי שחולה בפסוריאזיס זכאי להשתתפות במימון שתי תקופות מרפא בשנה, שבועיים אורכן, לחופיו של האגם. השילוב של רמת הקרינה באזור עם הלחץ האטמוספרי הגבוה, מתחשב בעובדה שמדובר במקום הנמוך בעולם, יש בה כדי להקל על התסמינים. אבל בתיק הרופא של דוקטור מץ יש עוד הרבה מאוד פריטים. ראשית, כמעט כמו בכל התלקחות של מחלה דלקתית, השלב הראשון הוא להרגיע את הדלקת החריפה, והטיפול הנפוץ הוא בסטרואידים, לרוב במשחות המכילות קורטיזונים. אך למען האמת, אין בטיפולים הקיימים היום היכולת לרפא את המחלה, רק להשרות רמיסיה, נסיגה, ולהקל על התסמינים. מה הם השיקולים המנחים בבחירת הטיפול?
קודם כל, מאוד חשוב מי יושב לפניך. כי יש משמעות גם אם זה ילד בן 3 או ילד בן 30. או
ילד בן 30.
הם נשארים ילדים. אם זה מישהו בן 30 ואם זה מישהו בן 80. זה שני דברים שהם שונים, והרקע והמחלות, בשטח המחלה, בסוג המחלה, וזה מאוד חשוב. והסיבה שזה חשוב, כי זה מחלה כרונית. והמשפט הראשון שלי זה שאני לא הולכת לרפא אותה מהמחלה. אני אנסה לגרום לזה שהם לא יראו את המחלה, שלא יהיה את הפריחה. אבל זה לא אומר שלא תהיה התפרצות, שזה לא יופיע בשלב מאוחר יותר. צריך לקחת את זה בחשבון. והדבר השני זה שאני תמיד אומרת שבהכנס שהיא הולכת ללוות אותנו כל החיים המחלה, ואנחנו לא יודעים איך היא תתנהג בעתיד, כי זה שזה עכשיו רק נגע בודד, אולי בעתיד יהיה יותר, אולי בדיוק ההפך, אני חייבת לשמור לי איזה רזרבה, אני חייבת לשמור לי את התותחים. אני נותנת כדוגמה את הפלק הזה על המרפק, לא נראה לי סיבה, גם אם הבן אדם מאוד מתוסכל מזה, ללכת ולתת טיפול ביולוגי, למשל, כמשהו קיצון. מצד שני, אני חושבת שאם מישהו יש לו נגעים מלמעלה עד למטה, מפושטים, או מצב דלקתי מאוד משמעותי, אדום מאוד, עם קסקסת, או דברים כאלה, להציע לו טיפול מקומי עם משחות, זה לא מקצועי, זה לא נכון, זה ממש לעשות טעות. יש לנו משחות מסוימות מכוונות לפסוריאזיס, כי זו דלקת, אז בחלק מהמקרים, אגב, המשחות מכילות קורטיזון, שאנשים תמיד נורא פוחדים מזה, אז אני מסבירה להם שזה שטח מצומצם, וזו דלקת, וזה חלק מהטיפול, ואין מה לחשוש אם עושים את זה נכון, ויש טיפולים של פוטותרפיה, שזה טיפול שאני מאוד אוהבת, שהוא ניתן באינדיקציה הנכונה, ובצורה הנכונה, ובהשגחה הנכונה, אחוזי יעילות אדירים, ובאמת ללא תופעות לוואי. ויש לנו שלב מתקדם יותר, או לפעמים משולב, שזה כדורים למיניהם. וכמובן שיש היום כבר את הטיפולים הביולוגיים, את הזריקות. המגוון הוא עצום.
אז כן, לרופא האור יש כלי ייחודי, פוטותרפיה. ולא, אין הכוונה שמראים למישהו תמונות, ובכך מטפלים בו. מדובר בטיפול באמצעות אור. השימוש הנרחב ביותר בכלי הזה הוא בידי רופאי האור, אבל עושים בו גם שימוש לטפל בצהבת אצל ילודים. יש רופאים שיבחרו בכלי הזה לטפל בהפרעות שינה או בהפרעות דיכאון חורף. ונדמה כי הרפואה עדיין לא מצתה לחלוטין את האפשרויות שיש בהצפת הגוף באור דרך האור. הטיפול באור נמדד באורכי גל שונים, כל אפליקציה והננומטר שלה. טווח אורכי הגל הנראה לעין, בין תת אדום לעל סגול, נע בין 740 ננומטר לצבע האדום, עבור ב-500 ננומטר לצבע הירוק, ועד לטווח העליון של 380 ננומטר לצבע הסגול. הטיפול בצהבת יולודים, למשל, נעשה באורך גל של בין 390 ל-470 ננומטר, מעין גוון סגול כחול של אור. הטיפול בפסוריאזיס נעשה בטווח שאינו נראה לעין, 311 ננומטר, בטווח העל סגול, ה-UV. מי שקורא איך בדיוק המנגנון עובד, יכול קצת להילחץ. זה בדיוק מה שקרה לי.
כשקראתי על זה קצת נבהלתי. זה, אתה משנה משהו ברמת ה-DNA כדי ש... זה לא נשמע דבר... עדיף כנראה להיות בים המלח באמת, כמו שאת אומרת.
אז לא, תראה, אני אוהבת את ים המלח. ואנשים שאומרים לי, אני נוסע לשבוע בים המלח פעמיים בשנה, וזה כיף לי, וזה חופשה, אז זה בכיף. באמת יש משאב מדהים. אבל דווקא הפוטותרפיה זה אחד הטיפולים הכי טובים שיש. קודם כל הוא טיפול ישן, אגב, הוא לא טיפול חדש. הוא טיפול שכשהוא ניתן באינדיקציה הנכונה, אז קודם כל תוצאות מדהימות.
מה קורה שם?
אנחנו כנראה לא מכירים גם את כל המנגונים, אבל בגדול מה שהוא עושה, הוא גורם גם למוות של תאים, של אותם תאים שמתרבים בצורה מאוד מאוד מהירה. הוא גם מדכא תאי הדלקת מלהפריש חומרים, זאת אומרת, הוא גם אנטי-דלקתי וגם אנטי אותה התרבות של הקסקסת המאוד מהירה. ומה שרואים שעושים פוטותרפיה, זה לאט לאט שרואים שפחות נוצרת קסקסת, הנגעים האבים מתחילים להשתתח, הם פחות אדומים. זה קרינת UV, זה שמש לכל דבר. זה כאילו יצאנו החוצה, רק במקום שנהיה בשמש חשופים בצורה לא מבוקרת. ולכל קרני השמש, אני נחשף לקרני שמש, מסוננות עם פרוטוקול מאוד מסודר של עלייה הדרגתית, כדי שבאמת לא תהיה קביעה. המכונה עצמה זה מכשיר גדול, שיש בו בפנים מנורות פלורוסנט, ממש מנורות פלורוסנט. רק האורך גל שהן פולטות הוא אורך גל של נרו בין UVB של ה-311 פחות או יותר. ה-UVA הוא מגיע לדרמיס העמוק, וה-UVB מגיע לדרמיס השטחי, לאפידרמיס ולדרמיס, ולכן פסוריאזיס שהיא מחלה דלקתית, אבל שאם אני לוקחת ביופסיה, ואני מסתכלת איפה די הדלקת, יחסית שטחיים, ה-UVB מספיק טובה. תראה, המבעיל הזה, דווקא פה בגלל שטיפול ישן, יש לנו המון נתונים, אנחנו יודעים להגיד שאין עלייה בסרטני אור למשל, אבל זה מצטבר לסך הכל השמש שנחשפים אליה כל החיים. אז יש פה איזשהו כאילו לכאורה קאץ', אבל יש המון ניסיון. ויש הרבה מאוד מחקרים שבדקו את זה, ואני יכולה להגיד לך שמקור הטעות או החשיבה שיש עלייה בסרטנים היא קשורה יותר לטיפול שהיום אנחנו לא נותנים אותו, בטח לא לפסוריאזיס, זה משהו שנקרא פובה. פובה זה השילוב של כדור שנקרא פסורלן וחשיפה ל-UVA. וזה כנראה עושה יותר שינויים באור, גם מבחינת הפיגמנטציה, גם מבחינת משקרה פרקלין, זה סוג של נמשים, וכנראה יש עלייה מסוימת בסרטני אור, וגם היה איזשהו דיווח שיש עליו הרבה סימני שאלה על המאמר הזה, שהציג איזושהי עלייה בשיעור המלנומות. זה בסימן שאלה. זה לא מה שאנחנו נותנים היום. אנחנו נותנים היום נרו בין UVB, שזה בעצם חיקוי של שמש בצורה מלאכותית, וזה רק חלק מקרני השמש. מי שמקבל פוטותרפיה זה מישהו שיש לו מחלה מפושטת או מחלה מסוימת.
הדלקת השטחית, שהיא הפסוריאזיס, יכולה להתבטא באופן נוסף. עד כ-30% מן החולים ילקו גם בדלקת מפרקים. ארטריטיס פסוריאטית היא הפעם הראשונה שבה יש עדיפות במרכאות כפולות לגברים, שכן הם מהווים רוב יחסי מהסובלים מהמצב הזה. בשנים האחרונות מתחילים לראות קשרים בין הקסקסים המופיעים על האור למערכות נוספות בגוף, כפי שהעירה בהתחלה דוקטור מץ. זו לא רק מחלת אור, היא אומרת, זו מחלה סיסטמית נרחבת יותר, ולכן הטיפולים היום יודעים לתת מענה נרחב יותר מצד אחד, אך ממוקד יותר בגורם שיכול לייצר מופעים שונים של חולי.
יכולות להיות מחלות שהן נלוות, שמופיעות ביחד. למשל, מדברים על שכיחות יותר גבוהה של מפרקים, יכולות להיות גם מחלות מעיים דלקתיות למשל, אנחנו מדברים על קרונס, על UC, אולצרטיב קוליטיס, ויש גם שינויים במצב רוח, והנושא של השמנה ולחץ דם. חלק מהתרופות שאנחנו נותנים, עזבנו את הטיפולים המקומיים והפוטותרפיה, הטיפולים הסיסטמיים הם מכוונים כנגד דלקת בעצם. שמה שהשתנה לאורך השנים שאנחנו ערים ליותר ויותר תרופות, או מה שנקרא תרופות הביולוגיות, זה שהם הלכו ונעשו יותר ויותר נמוכות בזרם. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על תהליך דלקתי, שאנחנו יודעים היום איזה חומרים, איזה משקת ציטוקינים, או חומרים דלקתיים מופרשים, אז בעבר הטיפולים הראשונים היו מכוונים יחסית למשהו אנטי-דלקתי מפושט או נרחב יותר, שהוא טוב לאיקס מחלות נוספות. ומה שהשתנה ספציפית בפסוריאזיס, וזה מה שכל כך יפה, שיש יותר ויותר מחלות דלקתיות, שמה שיפה לראות שהן יותר ויותר ספציפיות, יותר ויותר נמוכות באותו זרם דלקתי, ולכן היעילות יותר גבוהה, התגובה יותר מהירה, והמינימום תופעות לוואי.
כשאת אומרת נמוכות יותר בזרם הדלקתי, שזה נשמע כמו שירה רפואית, זה בעצם, את אומרת, זה פועל על חלקיק קטן יותר, ספציפי יותר, בתוך הקסקדה השלמה של
זה לא עניין של גודל, כמו שכשיש לך תהליך שרשרת, אז יש לך את הרכיב הראשון, השני, השלישי וכולי. אז ככל שאתה הולך לחלק הנמוך יותר, או הקרוב יותר לסוגר, אני יודעת איך להגיד את זה, אז אתה פוגע יותר נקודתית באמת, במשהו שמשתייך בעיקר לפסוריאזיס, ופחות להרבה דברים אחרים. ומזה נגזר שבעצם יהיו פחות תופעות לוואי של כל מיני דברים מסביב. זה בעצם הרעיון. אז זה כל כך יפה. השיפור הוא מדהים לראות את זה. באמת אתה רואה אנשים שיותר מגיבים, אחוזי תגובה יותר גבוהים, אתה רואה פחות תופעות לוואי, וזה התהליך הכל כך יפה במחלה הדלקתית הזאת שיש לנו מה להציע היום.
על מחלת האור פסוריאזיס, שירות הציבור. מוגש בחסות חברת ינסן. ואינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי.
נסיים את הפרק הזה בוידוי. מעולם לא נתתי דעתי על כך שהאור שלנו הוא דבר כל כך מסובך, מורכב, עשיר במנגנונים וביכולת שלהם לצאת מאיזון. הייתי צריך לחשוב על זה בהתחשב בעובדה שהאור שלנו הוא האיבר הגדול ביותר בגופנו. אני מנצל את ההזדמנות הזאת לבקש סליחה מכל דרמטולוג ורופאת אור ומין שקיימים אי שם, על שלא נתתי דעתי לעולם המופלא בו הם מטפלים. בתחילת הפרק הזה אמרה דוקטור חגית מצ, האור שלנו יכול לספר עלינו הרבה. מהצד השני, יגידו לכם החולים בפסוריאזיס, האור גם יכול להיות זה שעלול ליצור לנו סיפור חיים מסוים. המצב הרפואי הזה, שאינו מדבק ואינו מסכן חיים, פוגע באיכות החיים של הסובלים ממנו בשני אופנים. פעם אחת, זה מכאיב ומציק. פעם שנייה, ההתמודדות עם החברה ועם האופן בו המצב הזה נתפס על ידי אחרים, הופכת למורכבות אישית ומקור לכאב נפשי מיותר. די לסובלים מפסוריאזיס באור בוער, מציק וכואב. אין צורך להעצים את הכאב הפיזי בכאבי לב. תודה למרואיינת דוקטור חגית מצ. רשת עושים היסטוריה, רן לוי העורך הראשי ודני תימור המנהל העסקי. נשתמע.